בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, כולנו מכירים את סינדרלה, אך האם אנחנו מבינים את המשמעות הפסיכואנליטית שלה באגדת העם? דוקטור אליה ברטל מהפקולטה למדעי היהדות מתארת את סוד קסמה של סינדרלה שהביא לתפוצתה האוניברסלית, ומציבה שאלות על המשמעויות הנסתרות בדמותה ובדמותם של יתר סמלי האגדות.
מי לא מכיר את סינדרלה? בכל היבשות, בכל הארצות, בכל הדתות, בשכבות השונות, סינדרלה תמיד ידועה ואהובה. יש סינדרלה באיטליה, בצרפת, בגרמניה, אבל יש גם בסין וביפן, במצרים, בתימן, בפרס, במרוקו, כמובן בארצות הברית, באוסטרליה, כל אחד וסינדרלה שלו. אפילו אם ניקח את האוכלוסייה בישראל, נמצא הסינדרלה של המגזר הפלסטיני, נמצא את זאת של האוכלוסייה היהודית, נמצא את זאת של תל אביב, אבל גם בפריפריה יש סינדרלה. יש סינדרלה של חרדים ויש של דתיים לאומיים ויש של חילונים, סינדרלה היא של עניים, סינדרלה היא של עשירים. סינדרלה פשוט אהובה על כולם, אז צריך לשאול מה סוד קסמה. בשביל להבין מה סוד קסמה של סינדרלה, אנחנו נפנה אל פסיכואנליטיקאי שחקר את אגדות הילדים, ברונו בטליים, שמקורו באוסטריה. ברונו בטליים באמת שאל מה סוד קסמן של האגדות כולן, אבל האגדה שעניינה אותו באופן מיוחד הייתה סינדרלה בגלל התפוצה שלה. והתשובה שהוא נתן היא מאוד מפתיעה. הוא אמר, סינדרלה היא אגדה כל כך מוצלחת, כי גם בנים וגם בנות מצליחים לפתור טוב את התסביך האדיפלי שהם חווים בין גיל 3 לגיל 6. זו תשובה מתמיהה, משום שבעצם כשאנחנו חושבים על סינדרלה, אנחנו אומרים, מה יש בסיפור הזה בסינדרלה? ואנחנו אומרים, יש דבר שכולנו מכירים. קנאה בין אחים. נכון שיש שם אימא שמעורבת, נו אז מה? ואם יוסף ואחיו אין איזה אבא מעורב שאוהב בן אחד יותר מאחרים? אז גם בסינדרלה, קנאה בין אחיות שהאימא קצת מפלה. עוד בעיה שיש לנו עם סינדרלה ועם המחשבה שבעצם האגדה הזו מה שהיא עושה זה פותרת טוב את התסביך האדיפלי, שכשאנחנו חוזרים אל האגדה, וכמובן נכנסים אל הפסיכואנליזה ואל פרויד, ואומרים, רגע, למי יש תסביך אדיפלי? פרויד אומר לנו, גם לבנים וגם לבנות. פה אני רוצה לדייק. פרויד לא משתמש בתסביך אדיפוס ותסביך אלקטרה, ועושה הבחנה. זו הבחנה יונגיאנית, פרויד לא אהב אותה. הוא אהב את שתי הפונקציות, גם אצל הבנים וגם אצל הבנות, לתת להם כותרת אחת, תסביך אדיפוס. אז יש לנו בתסביך אדיפוס בעיה של הבנות ובעיה של הבנים, אבל כשאנחנו פונים אל האגדה, אנחנו רואים באופן בולט רק בעיה אחת של הנסיכה. אז איך אדיפוס מתיישב לנו בתוך הסיפור הזה של האגדה? האמת שפרויד עושה לנו את החיים קלים. אני לרגע עוזבת את ברונו בטליים, שזה פרסום של שנות ה-70, ופונה דווקא לפרויד. ופרויד אמר לנו את הדבר הבא. בואו נחפש את תסביך אדיפוס באמת, לא בתיאוריה, לא בספרים. בואו נלך אל הבתים ונראה את האימותים האלה. ואז הוא שאל, באיזה חלל בבית התרכז התסביך הזה? האם בחדר של ההורים? האם בסלון? האם במטבח? איפה נראה את המריבות האלה? והוא ענה לנו תשובה מאוד מפתיעה. הוא אמר, בחדר הילדים. זה מחייב הסבר. רגע, הרי תסביך אדיפוס מהו? כאשר הילד פחות או יותר בין גיל 3 לגיל 6, הוא רוצה את הקשר, את האהבה של אמו, ומי מפריע לו? אביו. והילדה, מה היא רוצה? את האהבה של אביה, ומי מפריע לה? אמא. זאת אומרת שיש לנו פה אימות בין ילד לבין ההורים, לפחות בין צד אחד מההורים. אז מה פתאום מחדר הילדים? איך נכנסים אחים לתוך הסיפור הזה? בואו נחשוב על זה בצורה הכי פשוטה. נגיד שאני רוצה את אהבת אבי. אמא שלי לא כל כך מתאימה בסביבה, נכון? היא בעצם אומרת לי, לא, אבא תפוס. אבא הוא שלי, ואני הייתי רוצה שהיא לא תהיה, או בשפה המאוד בוטה של פרויד, יש פה איזושהי פנטזיה ממש להרוג אותה, שהיא תפנה לי מקום. אבל בתור ילדה בת 3, זה מאוד קשה לחשוב על זה, משום שאימא היא זאת שמספקת את האוכל, ואת הפרנסה, והיא עמוד השדרה, אז איך אני אתקוף אותה? אז אני הולכת אל חדר הילדים, ושם יושבת אחותי, והרבה יותר קל לתקוף אותה, הרבה יותר קל להגיד לה, למה את לוקחת לי את תשומת לב של אבא? היא ילדה קטנה והגיעה עכשיו למשפחה, כך שהרבה יותר קל את הכעס האמיתי, שהוא בעצם מול האם, לנקז אל האחות הקטנה. ואותו דבר עם הבן, הוא מגיע לחדר הילדים, והרבה יותר קל לו את הכעס שיש לו מול אביו, והוא רוצה לומר לו, בבקשה לפנות לי מקום, אני רוצה את אמא, הרבה יותר קל לו לא לתקוף את אבא, שהוא דואג לו, שהוא מפרנס, שהוא אולי מספק לו מזון והגנה, להגיד, רגע, אני בעצם אתקוף את אחי הקטן, ואני אגיד לו, מה אתה לוקח את התשומת לב של אמא? לכן פרויד אומר לנו, אדיפוס באמת מתקיים בחדר הילדים. אז אחרי שפתרנו את בעיית חדר הילדים, ניגש לפתור את הבעיה השנייה שלנו. כזכור, סינדרלה מציגה בעיה של נסיכה, ואילו פרויד אומר לנו, השלב האדיפלי הוא שלב שדורש התמודדות גם של הבנים וגם של הבנות. זאת אומרת שאנחנו צריכים למצוא בעיה גם של הנסיך וגם של הנסיכה, ולא רק של הנסיכה. טוב, זה מצריך קצת הרחבה של המושג תסביך אדיפוס, או ליתר דיוק, צירוף של שני מונחים נוספים. מה קורה בשלב האדיפלי? השלב שמה שמאפיין אותו זה איזשהו קונפליקט שנמשך בין גיל 3 לגיל 6. מה קורה לנו בגיל 3? עד גיל 3 אנחנו מאוד עסוקים בעצמנו, בגוף שלנו, ביניקה, בגמילה מצרכים, בכל הדברים שבעצם מרוכזים בנו. קיים עולם בחוץ, אבל הוא לא מעסיק אותנו כל כך. בגיל 3 פתאום יש הבחנה, זה לא פתאום, זה כמובן תהליך, יש הבחנה הרבה יותר גדולה ביני לבין הסובב אותי, והמבט שלי מופנה החוצה. אני רוצה קשרים אנושיים, אני כבת רוצה את אבי, אחי רוצה את אמי. אני נזהרת פה בהגדרות מאוד, משום שחשוב לדעת שפרויד, למרות שהוא ייחד לתסביך האדיפלי את האמירה שהבת רוצה את האב והבן רוצה את האם, פרויד אמר שזה לא מולד, זאת הקנייה תרבותית. על כל פנים, טענתו היא שבעצם המבט שלנו מתחיל להיות מופנה כלפי חוץ, ואנחנו רוצים לקבל אהבה מגורמים שהם מחוץ לנו, ואנחנו מזהים אותם כעת כמשהו שהוא מחוץ לנו, הם כבר נבדלים מאיתנו. זה לא כל כך נעים לנו, כי אם אני רוצה את אבא שלי ואני רוצה בעצם שאמא שלי תצא מהתמונה, אני מתחילה לפתח רגשות אשם, או איזושהי תחושה כמו שיש ללכלוכית של לכלוך, כי אני מביטה סביבי ואני רואה שאין דברים כאלה. אף ילדה לא נשואה לאביה, ואף ילד לא נשוי לאמו. ואני מקבלת גם רמזים מהסביבה, שזה לא כל כך מקובל, שאבא תפוס, שאני לא יכולה להתחתן איתו, כמו שהרבה פעמים ילדים מבקשים. אז מחד אני רוצה אהבה, ומאידך אני מתחילה להבין שהאהבה הזו לא כל כך מותרת. לא מגנים אותי, לא אומרים לי, אוי תתביישי, זה גילוי עריות. בוודאי שלא, כי אני ילדה קטנה, אבל אני מתחילה להבין שאני רוצה משהו שאולי תוקפני, שאולי אסור. המבט שלי יוצא החוצה, הלכתי לגן, אני אעבור עכשיו ללשון זכר כי זה פשוט יותר נוח להדגמה, הילד הולך לגן, בואו נחשוב על קיץ ישראלי, מחליטים יום של גיגיות, יום שמשפריצים על הילדים, כל הילדים מתפשטים ומחליפים מבגד רגיל לבגד ים, והיה ורגע אחד הביט הבן בגוף של הבת, הוא ראה את הגוף של הבת תמיד, אבל הוא לא התעניין בו, כי הוא היה עסוק בעצמו. פתאום הוא מביט בה ומגלה דבר מאוד מוזר. הגוף שלה נראה אחרת מהגוף שלו. כל עוד הוא לא התעניין בזה, זה לא העסיק אותו. עכשיו זה מבהיל אותו. פתאום אין לה את מה שיש לו. עכשיו אני לוקחת אתכם שוב צעד אחורה, הוא לא מרגיש כל כך טוב עם עצמו, יש לו קצת רגשות אשם, מין תחושת לכלוך, כי הוא הרי רוצה לעשות בבית דברים אסורים, הוא רוצה שאביו יפנה את השטח. זאת אומרת שהוא חושב שאולי מגיע לו עונש. פתאום הוא מביט בה ורואה שאין לה משהו. הוא לא חושב, היא שונה ממני, יש לה משהו אחר שאולי הוא מוסתר. לא, הוא אומר, כאילו אין לה כלום. ואז הוא מתחיל לפחד, כך טוען פרויד, שאולי הענישו אותה, אולי סרסו אותה, והוא מפחד שזה יכול לקרות גם לו, כי הוא רוצה דברים אסורים. פרויד מזכיר לנו גם את היהדות וגם את האסלאם וגם שבטים נוספים שבהם יש את הברית מילה, והוא אומר לנו, נכון שהברית מילה זה לא סירוס, אבל זה כמו אזכור בכל הנוגע לדברים שהם טבו, כמו גילוי עריות, שלא תעיזו לעשות זאת. ואם תעיזו לעשות זאת, החברה יכולה להתערב לכם בגוף. החברה יכולה לגעת בכם. והילד מכיר את המסורת, מכיר את ברית המילה, מצרף את הדברים, ופוחד שאולי עשו לבת את מה שיכולים לעשות גם לו, לסרס אותו. ופה מצמיח פרויד את המושג חרדת סירוס. אני מזכירה שאנחנו צריכים גם את הבעיה שלו, אבל גם את הבעיה שלה. מה קורה לבת? פרויד אומר, אני גבר ונקודת המבט שלי היא גברית, ולכן אני אומר את דבריי בהסתייגות. חשוב מאוד לשאול פה פסיכואנליטיקאיות. אבל עוד לפני שיש לו את האפשרות לקבל חוות דעת של פסיכואנליטיקאיות, הוא אומר מה דעתו. לטענתו, הבת לא מרגישה כל כך בנוח עם המצב הזה. הרי קורה שגם היא פתאום מביטה בגוף של הילד בגן שלידה, והיא אומרת, רגע, יש לו משהו שאין לי. התפיסה שלנו היום שאנחנו אומרים זה לא יש לו משהו ולה אין, לא יש את שלו ולה יש את שלה. פרויד פחות דיבר אותה, פרויד אמר שגם היא מרגישה שמשהו חסר לה, ולכן היא מפתחת איזשהו רגש נחיתות, או במונחים פסיכואנליטיים, היא מפתחת את קנאת הפין. עם שלושת המושגים האלה של תסביך אדיפוס שמלווה בתחושת לכלוך, עוד לא נדבר ממש על רגשות אשם, אבל בתחושת שמשהו במעשי לא בסדר, של פחד מסירוס ושל קנאת פין, אנחנו צועדים אל השלב הבא של הקשר והזיקה אל אגדת העם סינדרלה. חזרנו לאגדה, לסינדרלה. בואו נחשוב לרגע מה רגע השיא בסיפור. כמובן, הרגע שבו הנסיך מגיש לסינדרלה את הנעל, והיא מגישה לו את כף רגלה, או ליתר דיוק, מכניסה את כף רגלה לתוך הנעל, וכף הרגל ממש מחליקה. אני יודעת שלא חשבתם שזה באמת טקס נישואים אמיתי כזה, ולא אמרתם, וואו, עכשיו הם התחתנו, ולכן עכשיו אפשר כבר לצאת לריקודים, אבל עצרו לרגע ותחשבו. יש לנו נעל ורגל שחדרה לתוכה. במסורת, ולא צריך פה את הפסיכואנליזה, נעל היא ייצוג של האישה, משום שהאישה מיוצגת על ידי חפץ מכיל, כמו הרחם, כן? אותם איברים שמכילים את העובר. ואילו הגבר, הייצוג שלו הוא תמיד סמל פאלי. לכן נעל ורגל זה בעצם ייצוג של הנשי ושל הגברי. עכשיו אני עושה הקבלה לימינו, עזבנו לרגע את סינדרלה, הלכנו לחתונה. מה קורה מתחת לחופה? יש לנו טבעת ואצבע, זה מאוד דומה, נכון? חפץ אחד מכיל, ומצד שני מגישים איבר מן הגוף שהוא מוכל בתוך החפץ, ושוב ייצוג הנשי טבעת, ייצוג הגברי, אותו יסוד פאלי, הפעם באמצעות האצבע. האם זו אותה מסורת? בוודאי. כולנו מכירים ביהדות את טקס החליצה. אם התחתנו עם נעל, גם התגרשו עם נעל. בחליצה, אותה סיטואציה בהם הנישואים לא יכולים להתקיים, במקום לנעול את הנעל, חולצים אותה. חולצים אותה ואומרים, הטקס, ההתחברות הזו בלתי אפשרית. ולכן חולצים, אימה חולצים עם נעל, משום שגם התחתנו עם נעל. עד כאן למסורות של נישואים. אז מתחתנים עם נעליים או התחתנו עם נעליים, וברבות הימים החליטו שכדאי שהטקס יהיה קצת יותר מעודן, לא כדאי לרדת לרצפה, לא צריך כפות רגליים, אפשר פשוט לוותר ולהחליף את הכל בטבעת ובאצבע. אז סינדרלה בעצם מתחתנת עם הנסיך, אבל רגע, אנחנו צריכים לחזור ולחבר את האגדה עם אדיפוס. לצורך העניין הזה, אנחנו נחזור כעת לאחת הגרסאות המיוחדות של סינדרלה, לגרסה הגרמנית של האחים גרים. חזרה לאגדה, והפעם לגרסת האחים גרים. מה מייחד את גרסת האחים גרים? אפשר לומר שהגרסה הזו יותר אלימה, יותר קשה מהגרסאות האירופאיות האחרות, בוודאי מהגרסה הצרפתית. אבל ברונו בטלאיים אהב דווקא את הגרסה הזאת, טוב, הוא פסיכואנליטיקאי, הקשר הגרמני ברור, והוא אמר שדווקא היא מאפשרת לילד לפתור מאוד מאוד טוב את התסביך האדיפלי. רגע, למה? מה קורה שם? אז בואו נזכיר את גרסת האחים גרים. בגרסת האחים גרים, כאשר האחיות רוצות לגשת אל הנסיך ולנעול את הנעל, האם עוצרת אותן ומזכירה להן, כף הרגל שלכן גדולה והנעל קטנה, זה לא יעבוד. אז היא הולכת אל הבחורה ומגישה לה סכין ואומרת לה, תחתכי את הבוין. איך היא תחתוך את הבוין? היא הרי לא תוכל ללכת אחר כך. הבוין מאפשרת לנו יציבות. היא אומרת לה, אל דאגה. את תהי מלכה, כשתהי מלכה, יישאו אותך על כפיים. ואכן הבת חותכת כמובן את הבוהן, יורדת אל הנסיך ומצליחה כן לנעול את הנעל. הנסיך לוקח אותה, מעלה אותה על סוסו ויוצא לדרך, אל הארמון כמובן. בדרך שרות לו הציפורים, טעות טעות, התבלבלת, הבט בכף רגלה, יש שם גרב לבנה. כולה אדומה, היא פצועה. הנסיך מסתכל, נבהל וחוזר. הוא מוריד אותה מסוסה ושואל, יש מישהי נוספת? אומרים לו כן. ושוב אומרת האמא לבת הקטנה, קחי סכין, חתכי לך את העקב, אחרת כף רגלך לא תיכנס לנעל. הבת עושה זאת, ניגשת אל הנסיך, הכל טוב והכל יפה, הרגל מחליקה, היא עולה על הסוס, והם יוצאים אל הארמון, ושוב שרות הציפורים. הבית הבית, טעות, הגרב הלבנה, כולה אדומה. הנסיך מסתכל, נבעל, ומחזיר אותה שוב אל הארמון. רק סינדרלה מגיעה, כמובן, במאבק להוריד אותה, כן? כי הרי היא שם בעליית הגג, מגיעה, מכניסה את כף רגלה אל תוך הנעל, ולא צריך סכין, ולא צריך חיתוך, והנסיך לוקח אותה, והכל טוב, והכל יפה. כאן עוצר ברונו בטלאיים ואומר, כשהנסיך מביט בכף הרגל, ורואה את הגרב האדומה, במה הוא נזכר? בחרדת הסירוס שלו. רק כאשר הוא רואה את כף רגלה של סינדרלה שאינה מדממת, הוא בעצם יכול להשתחרר מחרדת הסירוס, ולהגיד, כאן הכל יהיה טוב, לא אלימות, לא תקפנות, הכל יעבור בשלווה. אבל כמו שאנחנו זוכרים, יש את הקושי שלו ויש את הקושי שלה. אז הוא פתר את שלו כי הוא קיבל נסיכה בלי גרב אדומה. אבל עכשיו איך היא תתמודד עם הבעיה שלה? לצורך כך אנחנו צריכים את המושג השני שלנו, היה לנו חרדת סירוס, וכעת יש לנו את קנאת הפין. אז נחזור שוב לטקס הנישואים. אני בטוחה שלא חשבתם על כך. יש לנו טבעת ויש לנו אצבע, או יש לנו נעל ויש לנו רגל. זה לא משנה, זה עין נוח. מי מביא את הטבעת? הגבר. ולא רק שהוא מביא את הטבעת, הוא צריך להיות זה שרוכש את הטבעת. היא לא יכולה להגיד לו, אני אקנה לך טבעת ובטקס תביא אותה. לא, לא, לא. הוא צריך מכספו לעשות את תהליך הרכישה ולהביא אותה לטקס. אבל רגע, הטבעת היא נשית. למה גבר מביא את הסמל הנשי? ומה היא מביאה לטקס? את הרגל או את האצבע. אבל רגע, זה הסמל הפאלי, זה הסמל הגברי. למה היא באה עם הסמל הגברי? פה אומרת לנו הפסיכואנליזה, זה המסר. ברגע שהתחתנתם, אתם כאחד, והאישה יכולה לקחת עליה תפקידים גבריים, והגבר יכול לקחת על עצמו תפקידים נשיים, ולכן אין יותר מקום לא לחרדת סירוס ולא לקנאת פין. אז הנה הגענו לסוף, הבנו באמת את ברונו באטליים. איך התסביך האדיפלי מתיישב כל כך טוב בסיפור סינדרלה? לא הייתה בעיה של נחיתות, באמת, הוא משנה את מעמדה. לא היה בעיה של לחפש אישה ולהשתחרר מהחרדה, והנה הוא מצא אישה שמרגיעה אותו, שלא מעוררת את חרדת הסירוס. ועכשיו ניקח שוב את הספר הנחמד הזה, ואנחנו כבר אנשים בוגרים, וקראנו ברונו באטלמיים, וכסמן של הגידות, ואנחנו רוצים לספר את זה לילד הצעיר. אז מה נעשה? נשאל אותו אם יש לו רגשות אשם? אם הוא מרגיש מלוכלך כמו סינדרלה? אם הוא פוחד? ברור שלא נגיד לו חרדת סירוס, אבל בכל זאת נשאל אותו אם יש לו פחדים? ברונו באטלמיים מרגיע אותנו מיד, ואומר, לא, 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 לא. ספרו את הסיפור כרגיל, בפשטות, אל תשאלו אותו, לא על התת מודע שלו, ולא על החרדות שלו, ולא על הקנאה שלה, עזבו את הכל, הכל יעשה בלא מודע שלו. במודע, תספרו את האגדה כפשוטה. ההמלצה של ברונו באטלמיים נהדרת ואולי עובדת כאשר אנחנו רוצים לספר את הסיפור לילדים, אך מה יקרה לנו, המבוגרים? קיבלנו עלינו את הוראות ברונו באטלמיים. לילדים לא נגיד דבר. אבל אנחנו כמובן שנמשיך לחשוב על זה. לא נוכל למחוק את התודעה הזאת יותר. את אי המחיקה הזו אנחנו יכולים לראות כיצד היא מתבטאת בגרסאות של סינדרלה שהוכנו במיוחד למבוגרים. שם תופיע התודעה. דוגמה מובהקת לנוכחות שכזו, נוכל לראות בסרט אישה יפה.
תודה שהזנתם לנו. באפליקציית בר דעת מחכים לכם עוד הרבה פודקאסטים מחכימים. אתם מוזמנים לצאת איתנו למסעות נוספים, אל העבר ואל העתיד. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערכה והפיקה שי קלוט. תודה על ההאזנה.